הרב בני לאו.
פרק י"ח ממשיך את מה שקראנו בפרק י"ז על התקווה הגדולה של ירמיהו שאפשר לתקן, אפשר לקחת את האדם למקום של ברוך, אפשר לקחת את האדם, להכניס לו את התודעה של צמצום הגובה שלו, צמצום הכוח שלו, וככה אלוהים יכול לחזור ולחיות עם האדם על פני האדמה. התקווה הגדולה של ירמיהו לתיקון באה לידי ביטוי נהדר בפרק י"ח. בזמן שהוא מנסה ללוות את התיקון שיושיהו מלך יהודה עושה בירושלים. ושם מתואר בפרק ההתחלה, הדבר אשר היה אל ירמיהו מת אדוני, קום וירדתה בית היוצר, שמה אשמיעך את דבריי. תחשבו שזה מעשה נבואי, פיזי, הוא מצווה לרדת אל בית היוצר. אתם זוכרים שבפרק א', בנבואת הנערות של ירמיהו, הוא שמע את קולו של האלוהים אומר לו, אני מפקיד אותך על הגויים ועל הממלכות לנטוש ולנטוץ ולהביד ולהרוס, אבל זה לא ייעצר שם, אלא גם לבנות ולנטוע. אני נותן לך מראה כולל, אתה תראה חורבן, אבל אתה תשמע גם בניין. יש כל הזמן תקווה לתיקון, כל הזמן תחושה שיהיה איזה קיבוץ. עכשיו, תדמיינו את ירמיהו, באמצע שנות הרפורמה של יאשיהו, מסתכל על העולם שמסביבו ואומר, אולי אנחנו יכולים להגיע כבר עכשיו, כבר עכשיו בימי יאשיהו, אל הקטע של הנבואה של לבנות ולנטוע. אולי אפשר לחיות בלי הקטע של לנטוש ולנטוץ ולהביד ולהרוס. אולי אפשר לבנות את העם הזה בשיבת עשרת השבטים, יושבים לבטח על הארץ. וככה ירמיהו בצו השם הולך ופוגש את עצמו במפעל של חרס. אתם רואים את בית היוצר, יושב היוצר על האובניים, נכון? הכל במעשה יד, והוא בידיו מייצר את הכלים. עכשיו, כל מי שראה אי פעם את היוצר היושב על האובניים, יודע שבמהלך היצירה יש כלים שנשחטים פעמים רבות. מה עושה היוצר? כשזה עדיין חומר אלסטי, החומר עדיין רטוב, הוא משחית את החומר ועושה ממנו כלי שטוב בעיניו. וככה ירמיהו עומד, מתבונן אל היוצר שיושב על האובניים, שמה בבית היוצר, הוא פתאום רואה את הנשחת כלי אשר הוא עושה בחומר ביד היוצר, ושב ויעשה הוא כלי אחר כאשר ישר בעיני היוצר לעשות. זאת אומרת, הוא פשוט מתבונן ורואה עבודת יוצר בבית האובניים, סדנת עשיית כלי חרס. ואז פורצת ממנו הנבואה. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, אך היוצר הזה לא אוכל לעשות לכם בית ישראל נאום אדוני? הנה כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל. רגע אדבר על גוי ועל ממלכה לנטוש ולנטוץ ולהביד. ושב הגוי ההוא מרעתו אשר דיברתי עליו, וניחמתי על הרע שחשבתי לעשות לו. ורגע אדבר על גוי ועל ממלכה לבנות ולנטוע, ועשה הרע בעיניי לבלתי שמוע בקולי, וניחמתי על הטובה אשר אמרתי להיטיב. אתם רואים את ההדרכה הזאת. ממש השם בנבואת פרק י"ח לירמיהו, מלמד אותו לפענח את הנבואה הקדמונית הראשונה שלו, נבואת הנערות שלו. הנבואה שאומרת יש חורבן ויש צמיחה. אבל אם אתם זוכרים את קולה של חולדה נביאה, חולדה שאומרת סופיות, חורבן ואין בניין, אומר הנביא כאן בבית היוצר, לא נכון. בעולמו של הקדוש ברוך הוא יש מקום לתיקון. תודעת הייאוש שבאה בעקבות חטא והגזרה שולטת בכולם, חולדה מביאה בעצם פסקול שמחריד אותנו במובן של אין שום תיקון, לא יעזור שום דבר. העם ששומע את המלך יאשיהו שקורא להם, מצאנו תורה, בואו נחזור להשם, הוא שומע את הכל וזה מופיע כאן אצלנו בפסוקים י' וי' ב', אמור נא אל איש יהודה ועל יושבי ירושלים לאמור, כה אמר אדוני, הנה אנוכי יוצר עליכם רעה, חושב עליכם מחשבה, שובו איש מדרכו הרעה, היטיבו דרככם ומעלליכם, ואמרו נואש, כי אחרי מחשבותינו נלך, וישרירות ליבו הרע נעשה. מה קורה? אנחנו שומעים שהעם כנראה עמוק עמוק בתודעה שאין שום אפשרות לשנות גזרה. אנחנו מכירים מה קורה בשלב כזה, אכול ושתו, כי מחר נמות. בואו נמשיך לעשות מה שאנחנו חפצים לעשות, כדי לפחות את החלק הזה בעולמנו ליהנות על פי תאוות ליבנו. המפגש של הנבואה עם בית היוצר ממש מחזקת את ירמיהו להמשיך, לחפש, לנסות, לתקן. אתם זוכרים שכשהיינו בפרקים הקודמים, בי"ד, ט"ו, ט"ז, שמה חיתום הדין היה סופי, קשה, שום פתח לתקווה, שום תפילה לא הועילה. אין ברירה אלא לומר שפרקים י"ז וי"ח הם קודמים בחוויה שלהם לפרקים י"ד, ט"ו, ט"ז. הפרקים האלה שעכשיו אנחנו חווים אותם של בית היוצר, החומר ביד היוצר, אומרים לנו יש תקווה, יש תיקון, אפשר עוד לשנות, עוד לא נחתם שום דבר, אנחנו יכולים לשנות את הרעה לטובה. והוא לוקח את זה כל כך עמוק, את התפילה, ופתאום כשהוא הולך ומסתובב ומסתובב בחוצות ירושלים ואומר להם יש תיקון ויש אפשרות ויש חומר ביד יוצר, לכו, הוא שומע את האנשים אומרים, לכו ונחשבה על ירמיהו מחשבות, כי לא תאבד תורה מכהן, ועצה מחכם, ודבר מנביא, לכו ונקהו בלשון, ואל נקשיבה על כל דבריו. ואתה שואל את עצמך, מי אומר מה? מה בעצם הדיבור הזה של יושבי ירושלים שאומרים את הדבר הזה, נכון? הם אומרים על ירמיהו את המילים האלה שלא תאבד תורה מכהן ועצה מחכם. זה נשמע ביטוי נורא חיובי, נכון? אבל כשאנחנו שומעים את הדברים האלה, מי אומר את הדברים האלה? כשירמיהו נמצא כנראה ביציאה מבית היוצר, הוא רואה אנשים חושבים מחשבות. מחשבות זה כמו מחשבת אגג, אמן האגגי. זה מחשבות רעות. המחשבות האלה זה ניסיון להפיל את ירמיהו הנביא. ומה הם אומרים? לא טובה תורה מכהן ועצה מחכם ודבר מנביא. לא טובה זה במקום של אנחנו שוללים את כל מה שאתה אומר. מה אנחנו בעצם אומרים? יש לנו נביאים אחרים, יש לנו חכמים אחרים, יש לנו כהנים אחרים. אתה מבחינתנו לא קיים, אתה לא מעניין. יש לנו נביאים שאומרים שלום שלום, יש לנו נביאים שנותנים לנו לעשות איך שאנחנו רוצים את החיים שלנו, יש לנו כהנים ששומרים על ההתנהלות הכל כך פוגענית שלנו, ואת דבריך רבנו ירמיהו איננו שומעים. יש לנו ממש פרשנות פשוטה שאנחנו לוקחים את הפסוק לא טובה תורה מכהן ועצה מחכם ודבר מנביא. אני אומר לכם, הפסוק הזה נלמד כל כך הרבה פעמים בתור ביטוי חיובי. אנחנו אומרים הכהן שומר על העבודה והתורה נמצאת אצל החכם והדבר מהנביא, אבל באמת זה כתוב הפוך. זה כתוב הפוך, לא נקשיב לדברי ירמיהו, לא מוכנים לשמוע את דבריו. זאת אמירה של קואליציה גדולה, כנראה עם רב, שמנסה לקבור את הנביא חי בעמו. הדבר הזה של סרבנות העם לשמוע לקולו של הנביא, זוהי תופעה כל כך מוכרת. אתם זוכרים אצל עמוס שמסתובב בחוצות ישראל ואומרים לא תוכל הארץ, אומר הכהן בבית אל, לא תוכל הארץ להכיל את דבריו. זאת אומרת, את הנבואות הקשות של הנביא, העם לא מוכן לשמוע. עם באופן כללי מסרב לשמוע נבואת תוכחה. ועכשיו מגיע קטע כל כך קשה בנבואת ירמיהו, כשהוא שומע את הקואליציה שמסרבת לשמוע את קולו, שממש בוגדת ומפנה לו עורף. אומר ירמיהו להשם, הקשיבה אדוני אליי, שמע לכל יריביי, הישולם תחת טובה רעה, כי קראו שוחה לנפשי, זכור עומדי לפניך לדבר עליהם טובה, להשיב את חמתך מהם. אני כל כך הרבה התפללתי, כל כך רציתי, הם סרבנים, אני כל כך השתדלתי עבורם, הייתי הסנגור שלהם, ניסיתי להשיב את חמתך מהם, אני הייתי כמו משה, הייתי כמו שמואל. עכשיו פתאום יוצאת מירמיהו נבואה איומה. לכן, תן את בניהם לרעב, והגירם על ידי חרב, נשיהם שקולות ואלמנות, אנשיהם הרוגי מוות, בחורי מוכי חרב, תשמע זעקה מבתיהם. אתה לא מאמין למה שאתה קורא. אתה, אדוני, ידעת את כל הצטם עליי למוות, אל תחפר על אבונם. חטאתם מלפניך, אל תמחי, והיו מוכשלים לפניך, בית אפך עשה בהם. כל כך נורא לשמוע את הדבר הזה. ירמיהו מגיע לנקודה שהוא מקלל את עמו. במקום להתפלל באדם, מה שהוא עשה כל כך כל כך בהשתוקקות ובהשתדלות בפרקים הקודמים, עכשיו כשהעם הזה מפנה לו את העורף, בז לו, בוחר בנביאים אחרים, בקולות אחרים, במנהיגות אחרת, ירמיהו נכנס לאיזושהי עמדה של כללה איומה שהוא מקלל את עמו. ירמיהו היה בעיני נביא, הטרגדיה שלו, שהוא היה חי כל הזמן כרוך בתוך עמו, לא יכול לעזוב אותם, לא יכול לחיות איתם, והנבואה הזאת, הנבואה שמסתיימת פרק י"ח, בנבואה של קללה נמרצת, שהוא מאחל להם מוות, מאחל להם חורבן, מאחל להם כישלון, מאחל להם שחרון אף השם יצליח להכות בהם, הנבואה הזאת מסתיימת כאן, אבל ירמיהו עוד לא מסיים את מילותיו. את התיקון במילותיו של ירמיהו אנחנו נראה עוד בפרקים אחרים.